שלום כולם, שלום וברכה, והנה היום יום חמישי, ואנחנו ממשיכים בלימוד שהתחלנו בו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר ביום ראשון, התחלנו לפתוח את סיפור האבות וסיפור אברהם אבינו, ושאלנו את השאלה, האם אברהם אבינו הוא ערבי או עברי? וראינו את תחילת דרכו של אברהם, ולא סיימנו, ואמרנו שאנחנו נמשיך. אמנם השיעור השני היה אמור להיות ביום ראשון, מכל מיני סיבות לא עלה בידי לעשות אותו ביום ראשון, לכן הנה היום אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו שנקרא אברהם מערבי לעברי חלק ב', ולכן אנחנו חוזרים ללימוד שלנו ואנחנו סיימנו בעובדה הזו שאברהם קיבל מאברהם, מהקדוש ברוך הוא, ש הוא לא יכול להיות ממציא הנצחות, זאת אומרת, הוא לא יכול להמציא רוחניות דתית שעוברת מרב לתלמיד, אלא הוא קיבל את זה שזה צריך להיות אומה, ולכן זה צריך לבוא ממנו. הוא שאל, ובזה סיימנו בפעם שעברה, הוא שאל, האם אליעזר, התלמיד המובהק שלו, יכול להיות ממשיכו? והקדוש ברוך הוא אמר לו בצורה מאוד מפורשת, לא יירשך זה, זאת אומרת, הוא לא ירש אותך, אלא, ויומר דבר, ויומר, והנה דבר השם אליו למור, לא ירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא ירשך. זאת אומרת, אברהם קיבל שזה צריך לבוא ממנו. רק שיש לו בעיה אחת, שרי, אשתו, לא מצליחה ללדת, ולכן היא אומרת לו, תראה, יש לי שפחה, אגב, שפחה מצרית, לך איתה, ותוליד ממנה בן. ואמרנו שאברהם מאוד מקבל בברכה את הרעיון. למה? מכיוון שהרעיון שלו היה בהתחלה להעביר רוחניות שפונה אל כלל העולם. ואומנם הוא קיבל שצריך להיות משהו שיוצא ממנו, אבל יש הבדל בין לצאת ממנו בצורה משפחתית סגורה, עם צרי, או שהוא יוליד מישהו עם התרבות המצרית, אגר, שהיא מצריה, ולפי רש"י אפילו הבת של פרעה, ולכן, כשיש לו את ההזדמנות הזאת, הוא מרגיש שזה מה שנקרא שיתוף פעולה, בין תוכניתו לבין תוכנית הקדוש ברוך הוא. בסדר, זה ויתור מסוים שלו, וויתור מסוים של הקדוש ברוך הוא, ולכן, הוא מרגיש שהכל טוב. אלא שכאן, מתחיל הבעיות בין יצחק לבין ישמעאל, או לצורך העניין בין היהדות לאסלאם לדורותיו, ולכן בוא נראה על מה מדובר. ותיקח שרי אשת אברהם את אגר המצרית שפחתה מקץ 10 שנים לשבת באברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. וכאן צריך להבין. כל הפסוקים הללו, הם היסוד של הסכסוך הערבי-יהודי, ערבי-ישראלי, כבר 1,500 שנה. כאן היסוד. צריך להבין. מה היסוד? בוא נראה. ויבוא על הגר ותר, ותראה כי הרתה, ותקל גבירתה בעיניה, ותאמר שרה אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותראה כי הרתה, ואקל בעיניה. ישפוט השם ביני וביניך. מה קורה פה? הגר היא שפחת שרה, שרי לצורך העניין. והפרט הזה הוא מאוד חשוב, וכאן אני צריך להקדים ולומר. על מה אנחנו מדברים? האם כשאברהם ושרה מסתובבים בעולם, האם אתם חושבים שהם מסתובבים בעולם ריק? שיש אולי איזה 10 חבר'ה ואיזה גמל אחד שמסתובבים? בארץ כנען באותם הימים? התשובה היא שלא, בוודאי שלא. יש פה חברה שלמה, ערים גדולות, ממלכות, יש מלן את האנשים. שואל אתכם, ואותם האנשים כולם, תגידו, לפי איזה ערך משפט הם חיים? לפי איזה מערכת משפט הם עובדים? הרי בוודאי ובוודאי שהם לא חיים לפי חוקי התורה. התורה לא ניתנה, וגם היא לא מיועדת עבור כל האנשים האלו. כל האנשים האלו שגרים במזרח התיכון, בדורו של אברהם, מהי מערכת המשפט שאליה הם כפופים? והתשובה היא פשוטה, אנחנו מכירים את אותה מערכת משפט. הם כולם כפופים למה שנקרא חוקי חמורבי. חוקי חמורבי, אחד מתורות המשפט העתיקים ביותר בעולם שמצאנו, מצאנו אותם בנדווה, חמורבי היה מלך בבל, וכתב קודקס של חוקים שהוא אחד העתיקים ביותר בעולם. ואנחנו יודעים שאותם החוקים היו החוקים המשומשים באזור הזה בדורו של אברהם. חמורבי הוא קצת קודם לאברהם. קיצור, זאת אומרת שיש מערכות משפט ויש חוקים, ושם בחוקי חמורבי, בין החוק ה-172 ל-176, מדובר בחוקי ירושה. אבל לפני שמדברים על ירושה, שנחזור אליהם קצת יותר מאוחר, צריך להבין ששם מופיע בצורה ברורה, שאם מישהו נשוי ולא מצליח להביא ילדים מאשתו, מותר לו לקחת שפחה ולהוליד ממנה. ברגע זה, הבן יהיה יורש של אביו. פה המצב, שרה היא הגבירה, הגר היא השפחה. שרה לא מצליחה ללדת, היא נותנת את הגר, אבל מה היא נותנת לאברהם? היא נותנת שפחה. ואברהם לוקח אותה לאישה. ופה יש פה בלגן. אני חוזר אל הפסוק. ותיקח שרי אשת אברהם את אגר המצית שפחתה. מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען. ותיתן אותה, זאת אומרת, השפרה הזאת, לאברהם אישה, האיש שלה, לא בשבילו לאישה. מבחינתו, אגר הופכת להיות אישה שנייה. וזה שונה לגמרי. ואנחנו עוד נראה למה זה שונה. שרה אומרת, מה צריך להיות? היא לא יודעת מתמקומה. ישפוט השם בנימך, אני נתתי שפחתי בחקיך. זה היה ברור לי ולך שזה היה שפחה, מה אתה עושה ממנה אישה? אומר אברהם שהוא לא רוצה להיכנס לבעיות עם אשתו, אומר, עשיה אליה כתוב בעינייך. בסדר, תתאבלי בזה את. אני לא בעניין. והגר בורחת. ושם, אל עין המים, נגלה אליה המלאך. בסדר, הגר היא לא קטנה, היא גודלת בבית אברהם, ברור שהיא רואה מלאכים. ואז המלאך הזה, מה הוא אומר לה? וימצא מלאך השם על עין המים במדבר אל העין, על העין, סליחה, בדרך שור. ואומר הגר, שפחת שרי. אין מזה בא, ואנה תלכי. ותאמר מפני שרי, גבירתי, אנוכי בורחת. זאת אומרת שברור לאגר שהיא באמת שפחתה של שרי. היא סתם עשתה אותה כאילו, אבל היא יודעת שהיא שפחה. אז לכן אומר המלאך, שובי, ואומר עלה, מלאך השם, שובי אל גבירתך, ויתני תחת ידיה, תישארי שפחה. ותחזרי לשם, ושם יהיה לך בן, ושם יהיה עושר, ושם יהיה לך טוב, ויהיה לך בן, והבן הזה, הקדוש ברוך הוא שמע עליו, ואת תקראי לו ישמעאל, ידו בכל ויד כל בו. ישמעאל הוא אבי התרבות האסלאמית, ידו בכל ויד כל בו, הוא יהיה פרא אדם, כך כתוב בתורה. אומר אונקלוס, והיה מרוד בעינשה, הוא ימרוד כל הזמן באנשים, הוא ידע צריך לכולה, וידע דבני נשא יהון צריכים לו. הוא יהיה צריך לכולם, ובני אדם כל הזמן יהיו צריכים אותו. האם אנחנו פה מגלים את הניצנים של תורת הנפט, שבאמת כולם צריכים אותו, אבל הוא צריך את כולם? יכול להיות. ואז יש בו שמחה גדולה אצל אברהם. יש לו בן, יש לו יורש, ישמעאל, יפה מאוד. אבל למישהו אחד לא כיף, לקדוש ברוך הוא לא כיף. כי לקדוש ברוך הוא יש תוכניות אחרות, והוא כבר אמר אותם לאברהם, והוא צריך עכשיו פשוט לחדד קצת עניינים. ויאמר אלוהים אל אברהם, אחרי שהוא כבר שינה לו את השם, אתם יודעים, אברהם היו לו, קראו לו אברהם, ועכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, לא יקראו לך אברהם, אלא תהיה אברהם. למה? כי תמיד אומר, אתה חושב שאתה יכול, אתה לא יכול להוליד משרה כשאתה אברהם, אבל אברהם יכול. אבל אנחנו לא מתרכזים עכשיו באברהם, אלא מתרכזים בשרה. כשאנחנו מדברים על אברהם, הקדוש ברוך הוא שינה את השם של אברהם, מאברהם לאברהם. יש פה שינוי שם. כתוב כבר, לא יקרא עוד שמך אברהם, כי אברהם. אברהם מקבל שם חדש. באמת, כשנולד, תרח קרא לו אברהם. ועכשיו הקדוש ברוך הוא קרא לו אברהם כדי למלא תפקיד יותר גדול. שרי, זה שאלה אחרת לגמרי. על שרי כתוב, ויאמר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך, לא תקרא את שמה שרה. זה, לא תקרא את שמה שרי, סליחה, כי שרה שמה. אל תקרא אותה שרי, קוראים לה שרה. מה זאת אומרת? אין פה שינוי שם, יש פה גילוי שם. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה לא מבין. מלך התחילה אתה קורא לה שרי. לא קוראים לה שרי, קוראים לה שרה. מה פה העניין? אתה לא מבין, אתה אוהב אותה, אני יודע שאתה אוהב אותה. אבל הבעיה שמתחילת הנישואים אתה קורא לה שרי. שרי הכוונה השרה שלי. היא שלי, היא בשבילי. אני כל כך אוהב אותה. היא שלי, שלי, שלי. מה הקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין? התפקיד של אברהם ושרה זה להאיר את כל העולם כולו. כל עוד שאתה חושב שהיא שלך, שלך, שלך. זאת אומרת שהיא לא מיועדת לפרוץ החוצה. היא לא מיועדת להביא מסר לעולם, אלא היא מיועדת להיות לך. אז אני לא יכול לתת לה בן. כי הבן הזה צריך למלא תפקיד אוניברסלי. לכן אל תקרא לה שרי. תקרא לה שרה. יש לה השפעה אוניברסלית. הרי בהתחלה קראו לה אפילו עסקה. רש"י אומר שכולם שוחים ביופייה. זאת אומרת, כולם, כולם יש להשפעה אל כולם. אל תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה, ובררתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, ובררתיה והייתה לגויים. מלכי עמים ממנה ידעו. זאת אומרת, כאן הקדוש ברוך הוא אומר בפורש לאברהם, קודם כל שרה תחזיר אותה לשם שלה להיות שרה. ודבר שני, מתוך שכזה, אתה תראה שהיא תוליד לך בן. יפה. כמה זמן הם נשואים? לא יודע, לא אמרו לי מתי התחתנו. אבל בהנחה שהתחתנו בגיל 15. בן כמה הוא עכשיו? בן כמה הוא עכשיו? אני אגיד לך בן כמה הוא עכשיו. הוא בן 99. כבר הרבה שנים הם נשואים, והרבה שנים הוא חוטא בייעוד של הנשואים האלה. הוא חשב שאברהם ושרה זה איזה מין זוג יונים שלא יכולים להיפרד, אבל שהם רק ביחד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל שרי ואברהם, שרה ואברהם, התפקיד שלהם זה להעיר לכל העולם כולו. אז עכשיו יהיה לך בן ממנה. אבל תשכחו, לאברהם יש כבר בן, והוא שמח איתו. לכן עונה אברהם, ויפול אברהם על פניו ויצחק, ואומר בליבו, לבן 100 שנה יוולד, ואם צרה בת 90 שנה תלד. ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. שישמעאל יחיה לפניך. במילים אחרות, ריבונו של עולם, תודה רבה, אבל לא תודה. יש לי כבר בן נחמד, חמוד, קוראים לו ישמעאל, אני לא צריך. לא צריך. לא צריך, אני לא צריך עוד בן. התפקיד של ישמעאל זה יהיה להיות היורש, הוא היורש שלי, והכל סבבה, לא צריך. בעצם אומר אברהם, כשאומרים לו שיצחק ייוולד, הוא אומר לו תודה, הישמעאל הזה, הבן שלי, אבל ברמה בינלאומית, זה עדיף. בוא נבין. פעם דיברנו על אברהם כמייצר האסלאם ברמה דתית, דת מונותאיסטית שפונה אל כלל העולם. אז הוא הבין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה, הוא רוצה אומה. האסלאם שלנו היום, הוא אמנם פונה אל כלל העולם, אבל יש לו גם יסוד מאוד גדול, שקוראים לו האומה. זאת אומרת שהאסלאם, גם היום, כן יסודו איכשהו ביסוד לאומי. יסוד לאומי שהם רוצים להמשיך לכלל האנושות כולה. אבל היסוד הלאומי, היסוד של השייכות הוא כן קיים. כי באמת ישמעאל הוא הבן של אברהם, הוא לא תלמידו. זאת אומרת שישמעאל שלנו, מבחינת אברהם, הוא היורש האולטימטיבי. לו ישמעאל יחיה לפניך. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקמתי את בריתי איתו לברית עולם, לזרוע אחריו. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה לא מבין? אתה לא שומע? אבל אמרתי לך, לשרה אשתך יהיה בן, וזה יהיה יצחק, וממנו אני רוצה שתמשיך. יש ברירה? יש עוד אפשרות להבין את זה אחרת? טוב, תשמע, ולישמעאל, שמעתי איך, אל תדאג. הנה, ברכתי אותו והפחיתי אותו והרבתי אותו ממון מאוד, 12 נשיאים יולידו, יוליד רע, ונתתי לגוי גדול. אבל את בריתי, הקים את יצחק, אשר תלד לך שרה למועד חיה בשנה האחרת. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, הנה, עכשיו תבין, אני מבין שיצחק זה קשה לך, אני מבין שישמעאל חשוב לך, ישמעאל יהיה בן גדול ויהיה לו עם, ואל תדאג, אבל הברית זה יהיה עם יצחק, זה מה יש. טוב, נו, לאברהם אין ברירה עכשיו, אבל אברהם עדיין ממשיך לגדל את ישמעאל בבית. ולכן אחרי שנתיים, ויגדל הילד, נולד יצחק, אחרי 3 שנים, אחרי שנה נולד יצחק, ואחרי עוד שנתיים, ויגדל הילד, ויגמל. ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. ותראה שרה את בן אגר המצחית, אשר ילדה לאברהם מצחק. מה קורה שם? יצחק בן 2, ישמעאל בן 15, ורואים שהוא מצחק. מה קורה? מה הוא עושה? לפי דברי חז"ל בגמרא, יש 3 שיטות. או שהוא מצחק כדרך עבודה זרה, שהיה גורם ליצחק להשתחוות לפסל, או מצחק מלשון עבודה, גילו הרעיות, שהיה רוצה לעשות כל מיני מעשים מגונים עם יצחק, או שמצחק מלשון שפיכות דמים, שרצה להרוג את יצחק. בא רבי שמעון בר יוחאי ומתנגד לשלושת הדעות הללו. אומר, שלושת הדעות הללו הם הדברים שאברהם אבינו נלחם נגדם, חבל על הזמן. אין מצב שבבית אברהם ישמעאל מתנהג ככה. אז מה כן זה הצחוק הזה של ישמעאל? אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה היה עושה ישמעאל? היה זורק אבנים לכיוון יצחק, בלי לשים לב, והיה שר ואומר, אני הבכור, אני יורש. את הארץ. רב שמעון בר יוחאי לפני 2000 שנה, כבר אומר לנו, לפני שהיה כבר אסלאם בעולם, אבל הוא יודע טוב מאוד מה זה הישות הזאת. וכאן אני חוזר אל חוקי חמורבי שלנו. אמרנו שיש חוק, שאם אין ילדים אפשר להתחתן, אפשר לקחת את השפחה ולהוליד ממנה, בלי להתחתן. ואז הבן הזה הופך להיות היורש. ממשיך חוקי חמורבי ואומר, כל עוד שהגבירה אין לה ילדים, אבל אם אחרי שהשפחה ילדה, אחרי כמה שנים, לא משנה, הגבירה יולדת, אז היורש הוא בן הגבירה, ובן השפחה היותר מבוגר חוזר להיות בן השפחה ולא מגיע לו שום דבר. זה החוק של אותם הימים. זה האווירה המשפטית שדרכה אברהם חי. זה שאברהם קיבל את ועשה את כל התורה כולה, זה בסדר, אבל זה לא אומר שהוא גם לא נאמן לחוקים של דורו. עכשיו אתם מבינים, יש התעלמות מוחלטת. מאז ישמעאל ועד היום, של ישמעאל כלפי יצחק. צריך פה לעשות את ההבדל. יש בתנ"ך הרבה הרבה שיחות בין יעקב לעשו. יעקב אבי ישראל, עשו אבטיפוס של אדום, שהופך להיות רומא, שהופך להיות התרבות המערבית נוצרית. אנחנו ממש לא שמים פס על חוקי חמורבי, מסיבה אחת פשוטה, כי הם החוקים של אותם הימים שאברהם חי דרכם, ולכן יש להם חשיבות, לא חשיבות תורנית, אבל חשיבות להבין את הלך הרוח והמחשבות של הנפשות הפועלות. ולכן בוודאי שלנו אין לזה ערך מבחינת העברת חוקי התורה, אבל יש לזה ערך גדול מאוד כדי להבין את הסיבוכים של אברהם, וכדי להבין גם את התסביך הקולקטיבי שנולד בראשו של ישמעאל בגלל אותם החוקים, ושהם מחזיקים עד היום. לכן הם מאוד חשובים אותם החוקים. חוץ מזה, שאנחנו רואים שזה בדיוק ככה מה שקורה. זאת אומרת, ישמעאל מתעלם מיצחק, בעוד שעשיו ויעקב מדברים הרבה, זאת אומרת, בעוד שהנצחות והיהדות יש להם שיח, הרי מה אומרים הנוצרים? שהיהדות, הם באמת היו המקור, אבל עכשיו אנחנו החלפנו אתכם. זאת אומרת, הם מאמינים שיש קיום לעם ישראל, רק שהם מאמינים שעכשיו הם מחליפים. ישמעאל בכל התנ"ך לא מדבר מילה עם יצחק. ואם תשימו לב, עד היום הזה, זאת אומרת, עד ולא עד בכלל, כי היום הכל משתנה וכנראה שיש לזה סימן גדול, אנחנו נחזור על זה. אבל עד ממש רגע, לא היה שיח בין האסלאם ליהדות. היה שיח בין האסלאם לבין יהודים. כי לפי האסלאם, היהודים היו מותרים בארצות האסלאם, בתנאי אחד, שישארו דימי. זאת אומרת, שפחה. זאת אומרת, הם תפסו את עצמם כבן הגבירה, והיו מוכנים לקבל את בן יעקב, את בני יעקב רק, אם הם בצורה מושפל. זאת אומרת שהם לא היורשים. לכן אי אפשר שהאסלאם בתוך שכזה יקבל את מדינת ישראל. כי אם הוא מקבל את מדינת ישראל, דהיינו, הוא מקבל את יצחק, אם ישמעאל מדבר רק עם יצחק, אפילו כדי להתנגד לו, זה אומר שהוא מכיר בקיומו, ואם הוא מכיר בקיומו, זה אומר שדה פקטו הוא רואה את עצמו כבן השפחה. ולכן יש היעלמות מוחלטת, כי הוא לא יכול להכיר בו. אז מה עושים? הוא היה זורק אבנים קטנות ליד לכיוון של יצחק ואומר, אני היורש. זה הבעיה שלנו עם העולם הערבי. מי יורש את מדינת ישראל? מי יורש? מי הוא הבן של אברהם? לא ברמה ביולוגית, אלא ברמה של המשכת הזהות, של ירושת הברית. אז מה עושים? השכם אברהם בבוקר, סליחה, ותרס שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. לא יהיה. יקום, לא יקום ולא יהיה. שבן האמה הזאת, בן השפחה הזאת, יירש עם בני עם יצחק. מכאן אנחנו מבינים טוב מאוד שזה בדיוק הדעה, זה בדיוק הנושא, זה ההתמודדות. האם יש פה מישהו אחר שירש את הארץ, או שזה יצחק ירש את הארץ? זה העניין. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תשמע בקול אשתך, כל מה שתאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה. נכון, אמרתי לך שגם לישמעאל יהיה, ובאמת יהיה לו ילדים, אבל מי שממשיך אותך זה יצחק. אז מה עושים? מה עושים בו? מה עושים? מאוד פשוט. אברהם קיבל פה את העניין. לא. שואלת פה שאלה על לורנס כהן ושואלת, נכון, אנחנו היורשים של הארץ, אבל גם לא היורשים של דבר השם? לא. כי אנחנו בוודאי יורשים של דבר השם. אבל יכול להיות גם אצל אומות העולם יורשים לדבר השם. הרי הקדוש ברוך הוא שלח נביאים לאומות העולם. לכן אין שום בעיה שגם המוסלמים ימלאו תפקיד בתוך העברת דבר השם בעולם. אבל כדי שזה יקרה, הם צריכים לעבור איזה שינוי. אנחנו נגיע לשינוי הזה עוד מעט. למה כתוב עם בני עם יצחק ולא עם בני יצחק? כי יצחק צריך להיות גם בני וגם יצחק. זאת אומרת, הוא צריך להיות בני, הכוונה הממשיך, אבל גם צריך להיות יצחק, הכוונה עם המידות של יצחק, עם התורה של יצחק, עם הקדושה של יצחק. זאת אומרת, לא מספיק שהוא הבן שלי, הוא גם בפני עצמו בן אדם גדול. לכן הוא לא יירש עם בני ועם יצחק. בקיצור, הרעיון פה הוא ברור, ולאברהם גם ברור. עכשיו אין מה לעשות. הקדוש ברוך הוא אמר לו בפירוש. ואז מה קורה? ואז מה קורה? קורה. קורה משהו. בסדר, אברהם קיבל שזה צריך לעבור דרך הבן שלו, דרך יצחק, הכל בסדר. ואז פתאום מגיעים אבימלך ופיחול שר צבאו. ומה הם באים להגיד לאברהם, אותם חבר'ה? אנחנו אמרנו שהרגע אברהם קיבל את עצם העובדה שהוא צריך להקים עם שיורש את הארץ משרה. ואז הם באים ואומרים, תראה, אנחנו מאוד מכבדים אותך, אתה מאוד חזק את הזה, אבל תשמע, אנחנו גרים פה גם, ואנחנו לא רוצים בעיות, יאללה, בוא תעשי איתנו שלום. עזוב, אנחנו לא רוצים להסתבך, בוא תעשי שלום. אבל איזה שלום? על איזה מקום? אבימלך הוא מלך גרר. מה זה גרר? אמרנו, גרר, לא אמרנו, אבל אני אומר לכם, גרר, גיאוגרפית, זה בול גוש קטיף. גרר זה גוש קטיף, זה לא כל רצועת עזה, זה גוש קטיף. אומר אבימלך, בוא נעשה הסכם שלום, שבמקום הזה אני לא שם. ובמקום הזה אתה לא שם. זאת אומרת, אני לא אבוא אליך בארץ ישראל, בסדר, אבל את המקום הזה אתה לא שם, אתה מוותר על המקום הזה. מין הסכמי אוסלו מוקדמים, שיש מקום בארץ ישראל שאני מוותר לגמרי, אני אומר, זה לא שלי. אומר אברהם, אנוכי שווע. אברהם, אומרים לו, בוא נעשה שלום, מיד הוא עושה שלום. הוא רוצה שלום עכשיו, אברהם. זאת אומרת, הוא קיבל את הדעה הלאומית, אבל הוא לא רוצה שזה יבוא עם התמודדות. לכן אם יש בעיות, והוא יודע שיש בעיות, ואומרים לו, בוא נעשה שלום עכשיו, לא משנה מה קורה, בוא נעשה שלום עכשיו. היו סטיקרים פעם, בתקופה של הסכמי אוסלו, היו סטיקרים של שלום עכשיו, שהיה כתוב בהם, טוב שלום מארץ ישראל השלמה. כאילו יותר טוב שלום מאשר את כל ארץ ישראל, לפי התורה. אמר על זה, אמר הרב צבי יהודה קוק, הם צודקים חבר'ה שלום עכשיו, אבל הם לא יודעים עד כמה הם צודקים. טוב שלום מארץ ישראל השלמה, מם בתור מם המקור. זאת אומרת, טוב שלום שבא מתוך ארץ ישראל השלמה, כי רק שם זה שלום. אברהם עכשיו מוותר על גוש קטיף. התנתקות לפני הזמן. ואז מה קורה? ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. מיד אחרי שאברהם חתם על הסכם שלום, והאלוהים נישא את אברהם, מעשה עקדת יצחק. למה? מה? מיד. ויהי אחר הדברים האלה, אחר זה אומר סמוך, מיד אחר כך. למה? מה קרה? אומר הרשב"ם, רב שמואל בן מאיר. שמואל בן מאיר הוא הנכד של רש"י, אח של רבנו תם. אומר הרשב"ם, אחר הדברים שקראת אברהם ברית לאבימלך, וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא על זאת, שערי ארץ פלישתים בכלל גבו לישראל, ולכן והאלוהים נישא את אברהם, קינטרו וצירו, ואתה לך ועלהו לעולה, וראה מה הועילה כריתות ברית שלך. מצום מה שאומר הרשב"ם. אומר הרשב"ם, אני לא מבין. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תקשיב אברהם, לא ברור לי. למה הבאתי לך בן? למה? הבאתי לך בן, אחרי כל התעלולים, הבאתי לך בן כדי שירש את הארץ. אתה לא רוצה את הארץ? אתה עכשיו נותן חתיכות מארץ ישראל? אין בעיה, תחזיר את הבן. אתם מבינים? אתה לא רוצה את הארץ? תחזיר את הבן. אתם מבינים עכשיו מה זה עקדת יצחק? בגלל שחתמנו על הסכם שלום, שלום עם אבימלך. בסדר, אז אתה לא רוצה את הארץ, אתה לא צריך את הבן. למה באמת יצחק לא קרב באמת? בגלל שהוא לא נתן את כל ארץ ישראל, רק נתן את גוש קטיף. אז זה רק עשה לנו פחד גדול מאוד מאוד מאוד, כדי שלא יעשו את זה עוד פעם. לצערנו לא כל כך הקשבנו. ואז מגיעים למעשה העקדה. ואחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. זאת אומרת הנני? הנני אני הממשיך של אדם הראשון, שגם שכח, היה צריך לומר הנני, ושכח. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, היקה, איפה אתה? הוא היה צריך להגיד, אני פה. והוא לא אמר. ואברהם עכשיו לוקח על עצמו את תיקון עולם במלכות שדי, אומר, הנני. ויאמר, קח נא את בנך. אומר אברהם, לפי המדרש, תשמע, יש לי שתיים. עוד פעם? קשה לו לאברהם להיפרד. את יחידך. תשמע, ריבון של עולם, הוא יחיד לאמו, והוא יחיד לאמו. אשר אהבת. תשמע, אני אוהב את שניהם. אתה לא הבנת עדיין? קח את יצחק. ומכאן אתה מבין שיצחק הוא צריך להיות האהוב והבן. ולך לך אל ארץ המוריה, ועלו שם לעולה אל אחד הערים אשר אמר אליך. והשכם אברהם בבוקר, והחבוש את חמורו, ויקח את... מה? ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו? למה? למה הוא לוקח את שני נעריו איתו? אומרים חזל, זה היה אליעזר וישמעאל. הוא עדיין לא סגור! אתם יודעים למה? כי בינתיים עבר משהו. שלושתם, יצחק, ישמעאל ואליעזר, הם שלושתם בעלי חוט מקשר ביניהם. שלושתם הם מעולים. שלושתם קיבלו ברית מילה. הם שלושתם קיבלו ברית מילה מאברהם. בן יצחק בתוך הבן, ישמעאל בתוך הבן, ואליעזר בתוך התלמיד, זאת אומרת העבד. ולכן אברהם לוקח את שלושת האנשים שהוא מל אותם, כי למרות שזה, הקדוש ברוך הוא אמר לו שזה יצחק, הוא עוד לא חווה את זה, הוא עוד לא מבין את זה. ויבקץ עולה ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ביום השלישי. וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. אומרים חז"ל שהוא ראה ענן קשור על ההר, ואז הוא מבין שזה הסימן, והוא שואל את הנערים מה אתם רואים, והם אומרים, אנחנו רואים הר. שואל את יצחק, מה אתה רואה? אני רואה ענן קשור על ההר. ואז הוא מבין. ואז הוא מבין סוף סוף, שבאמת הנערים לא יכולים לשמש לו כהמשך, אלא רק יצחק. אומר להם, ואומר אל הנערים, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה אליכם. אומר אברהם, שבו לכם פה. מה זה פה? פה בגמטריה זה 85, או יותר נכון, 86 מינוס אחד. על זה נאמר, ותחסרהו מעט מאלוהים. אלוהים בגמטריה 86. אתם מגיעים למדרגה הזאת שכמעט אלוהים, זה יפה מאוד אליעזר, זה יפה מאוד ישמעאל. אבל אלוהים זה ההתגלות דרך הטבע. אתם יכולים להגיע רק לשם. ואני והנער נלכה עד כה. כה זה 25, או יותר נכון 26 פחות אחד. זאת אומרת, אנחנו מתעלים למדרגת י' כ' ו'. ולכן נשתחווה, מלשון חווה, מלשון אם כל חי, אנחנו נחזור אל שורש החיים כדי להבין מה תפקידנו בעולם. ואז מה קורה? ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, איזה רגשות. פעם ראשונה, הוא בן 37, פעם ראשונה שהוא קורא לו אבא, אבל עוד יותר מקסים, עוד יותר מרגש. ויאמר, הנני בני. בפעם הראשונה, בפעם הראשונה, אברהם קורא ליצחק בני. זהו, אברהם עכשיו קיבל את יצחק כממשיך דרכו. ולכן, וילכו שניהם יחדיו. שום דבר לא יוכל עכשיו להפריד ביניהם. אברהם קיבל והסכים והשלים עם זה שיצחק הכל כך שונה ממנו, הוא יהיה ממשיך דרכו. ומה יהיה עם ישמעאל ועם ההתמודדות שלנו? אמרנו, אין תקווה אז. יש. בסוף ימיו של אברהם, כשהוא נפטר, אז כתוב בתורה שבאו יצחק וישמעאל בניו כדי לקוברו. והם חז"ל ואומרים, מכיוון שכתוב יצחק וישמעאל בניו, שישמעאל עשה תשובה, ושנתן ליצחק לעבור ראשון. ובזה הוא עשה תשובה. ואם ישמעאל המקראי עשה תשובה, אז בניו ההיסטוריים גם יכולים לעשות תשובה. כשישמעאל עושה תשובה, הוא הופך להיות אח של יצחק. החורג אמנם, אבל אח, הוא הופך להיות העוזר של יצחק לגילוי שם השם בעולם. נכון, בן השפחה, נכון, הוא לא היורש של אברהם, אבל הוא העוזר הראשי של יצחק. כל עוד שהערבים היו עובדי עבודה זרה, שופכי דמים וגמגלי עריות, מה שהם מכנים זמן הבערות, הם היו חוטים כלפי אברהם. בהגיע מוחמד ובקום האסלאם, הערבים עשו תשובה כלפי אלוהי אברהם, והפסיקו לשפוך דמים, סתם, הפסיקו, ואני לא נכנס לשאלה של הפיגועים וזה, בוודאי שלא, הפסיקו לגלות עריות, והפסיקו לעבוד עבודה זרה. בזה הם חזרו בתשובה כלפי אלוהי אברהם. אבל בסכסוך שלהם איתנו, על הארץ, הם לא חזרו בתשובה לאלוהי יצחק. אבל אנחנו עדים היום לתחילת חזרה בתשובה של העולם המוסלמי כלפי אלוהי יצחק. הסכם השלום עם איחוד האמירויות ועם בחריין הוא הסכם היסטורי, בגלל שמדובר בפעם הראשונה במדינה באמת מוסלמית, שהיא מכירה בישראל, זאת אומרת שהיא מכירה בבני יצחק. תגידו, עשינו שלום עם מצרים, זה נכון, אבל הם היו כבר מדינה חילונית. עשינו שלום עם ירדן, זה נכון, אבל אנחנו קפנו עליהם את השלום הזה. פה יש לנו עמים שאין לנו סכסוך איתם ברמה טריטוריאלית, שבאים ומכירים את יצחק. זה תחילת התשובה של בני ישמעאל כלפי בני יצחק. ברגע שערב הסעודית גם יכיר בישראל, אני חושב שיהיה שלב הרבה יותר גדול בתשובת ישמעאל, ונוכל ברגע זה לעבוד בכוחות משותפים, כדי לגלות את שם השם בעולם באהבה, בשמחה ובשלום. כי אז ישמעאל יבין שהוא לא צריך לקחת את המקום של יצחק, הוא צריך פשוט לעזור לו בתפקידו ההיסטורי לגלות את שם השם בעולם. שבת שלום לכולם!